את השיעורים על יהושע התחלנו בהגדרה מאוד חשובה, מה זה הספרים בתנ"ך? ספר יהושע, שופטים, שמואל. למשל, ספר שמואל מתחיל עם הנביא שמואל, אבל באמצע הספר הוא נפטר. שמואל ב' הוא בכלל לא מופיע כבר. נפטר קודם. אז למה זה נקרא שמואל? ספר יהושע מתעסק עם יהושע. אז צריך להבין לפי מה נקבעו הספרים, לפי הסדר, מה נכנס לספרים. דבר שני, מה זה השמות הללו? יהושע, שופטים, שמואל, מלכים. אפשר לומר יהושע כי זה הבן אדם שעלה מדובר. שופטים כאלה מדובר. שמואל, אמרנו בכלל, עליו לא מדובר, רק בחלק מהספר. מלכים, אפשר למצוא שמות אחרים גם כן, למה דווקא השם הזה? אז הכיוון שהלכנו בו זה שהתנ"ך זה השראת שכינה בעם ישראל, בעולם. כל אחד מהספרים הללו זה מידה מסוימת של השראת שכינה. יש השראת שכינה של חמישה חומשי תורה, השראת שכינה של יהושע, השראת שכינה של שמואל, שופטים, שמואל ומלכים. כל אחד זה השראת שכינה בסגנון אחר, ברמה אחרת. לקחת דוגמה קטנה שהספר יהושע כתוב בחז"ל מסכת נדרים, שאם לא חטאו ישראל, נתן חמישה חומשי תורה בספר יהושע, זרקה של ארץ ישראל. כלומר, יש פה משהו של ארץ ישראל בספר יהושע, שזה חלק מהשראת השכינה של יהושע משרה בעולם. בספר שופטים, שראת שכינה מסוג אחר. דיברנו הרבה על העם הופיע העניין של משה, פסוקים הראשונים, יש לך את הספר, לא משנה. הופיע המון, כאשר דיברתי על משה, אחרי מות משה, משה הופיע המון פעמים בפסוקים הללו. גם עם וו, זה בא לחבר, זה בא לומר שספר יהושע זה לא ספר חדש שאין לו התחלה. זה לא ספר קריאה שמתחילים פרק א', כל מה שהיה קודם לא היה. היה תורה שלמה, את ההמשך של התורה. מה שהתורה קבע נקרא על זה את האידאיות. את האידיאלים, את המטרות, מה לעשות, יהושע הולך לבצע את מה שכתוב בתורה. עכשיו, יהושע היה שבור מאוד אחרי פטירת משה, הקשור אליו, ומשמש אותו, הנער שלו. ואחרי מות משה בית השם, זה משפטים מאוד קשים ליהושע. 40 שנה היה קשור אליו. היה לי פעם זקן, נפטר בגיל 90, ביתו הייתה בת 60, לא צעירה. היא בכתה עליו, אז היא... אמרנו, ידי בן 90, בסדר, בוכה עליו. אז היא אמרה, הכרתי אותו עשרות שנים. אם אבא נפטר צעיר, לא הכרתי אותו הרבה שנים. אבל אם נפטר זקן, הכרתי הרבה שנים. הייתי בסדר. אז ישוע הכיר אותו לפחות 40 שנה. עוד במצרים הכיר אותו. היה מחובר אליו, זה היה רבו. ישוע, שכל תורה מסתיים שרה ליהושע. ישוע המשך התורה שמשה רבנו. תורה שבעל פה בעיקר, אבל... אז יהושע היה מחובר למשה, היה באבל גדול, אומר לה, שומר השם ליהושע בן נון, שוב, משרת משה לאמור, משה עבדי, קום עבור, קום. במצב שלך הנפשי של האבל, אתה צריך לקום ולעבור, יש לך משימה קיץ. אתה, משה נמד, אתה משר מחליף אותו, אתה ממשיך את דרכו של משה. אתה צריך לקום מהמצב שלך, לקבל כוחות, לעבור את הירדן ולכבוש את ארץ ישראל. יש לך משימה, ולכן, מופיע פה משה המון פעמים. יש הרבה הסברים, הסבר נוסף מאשר שכנתו בעם ישראל, אז תמיד יש מנהיג. משה נפטר, יש יהושע. אפשר אז בכמה כיוונים למה משה. אבל העניין הכללי זה השראת שכינה המשך למשה רבנו. מה שמשה קבע בתורה, יהושע הולך לממש את זה בחיים שלנו בארץ ישראל. במדבר היינו מנותקים. היינו מוקפים בעננים, לא היינו קשרים לאומות העולם, לא היה צריך לעבוד לפרנסה, לא היה צריך לשאור מים מהבאר. את הבגדים לא צריך לחבס. לך לענן, שם את הבגד, וצריך גם לשים מטבע. כמה שנים אתה יוצא הבגד נקי. קנית בגד, לא יודע איפה קנית, אבל הרגת הרגל לבנות לך בן. אתה עושה לו בגד קטן, הבגד גדל יחד איתו. לא צריך בגדים ללכת לחנות כל חצי שנה, שנה, כי התינוק גדל. הבגד גדל גם מגיל אפס, גם בגד ככה שכותב. פסוקים מפורשים ורש"י כותב אותם. מציאות חיים שלא קשורה לעולם הזה בכלל, צריכים מנותקת מהעולם הזה. יהושע בא לחבר את העולם הרוחני העמוק הזה שהיה במדבר, היה מאוד חשוב, אבל זה כמו, אחד לומד בתלמוד תורה, בית ספר, בקורס לקראת משהו, אחר כך צריך ליישם את זה. המעבר בין הלימוד לבין היישום עבר מאוד מאוד קשה. ודאי שעם ישראל לא היה רגיל למלחמות, לא היה רגיל לפגוש את אומות העולם. רק בחודשים האחרונים שלפני פטירת משה, הייתה מלחמה עם סיחון אוג, איזה חצי שנה של כן קשרים עם אומות העולם, ניסיון ליצור דיפלומטיה, משה שלח שליחים למלך אדום, הניסיון לא להילחם, ניסיון ליצור קשרים בין העמים, אבל זה רק בחודשים האחרונים שלפני הסיפור. אבל להעביר את העם ממצב של מדבר, למצב של ארץ ישראל, שבארץ לא קרובים למקדש. צפת, באר שבע, ירושלים, לא קרובים למקדש. גם לא קרובים לכהנים, אתה גר באיזה כפר, אין לך את מי לשאול שאלות, אין לך מי להתחבר, אתה שוק בעבודה שלך. יותר זה עולם אחר, הרבה יותר עולם מעשי, הרבה יותר עולם שאתה לא חובר ללימוד, במדבר, למדנו תורה כל הזמן. כמו אדם שצא מישיבה, אז אם יש משברים, אדם שצא מישיבה, אחד היישובים שכל האנשי היישוב היו אנשים שלמדו בישיבות. רצו לעשות תורה ועבודה, אמרו נלמד, נעבוד כל היום בערב ונלמד תורה. אז לרב של השיב לקח זמן להוריד את המעץ הזה. אדם חוזר מהשדה בשעה 6, 7, 5, שפוך לגמרי, עכשיו יש לך ללמוד תורה, עם אשתך, עם הילדים, זה... צריך לדעת לאזן את הדברים, לא ללכת עם אידיאלים בצורה ראש בקיר, צריך ליישם את האידיאלים, צריך לדעת איך אתה עושה את זה. להכיר את המערכת שאתה חי בתוכה, איפה, מאיפה באת ולאן אתה הולך. המעבר בין הלימוד לבין המעשה הוא מעבר מאוד מאוד, מאוד מאוד מורכב, נקרא לזה, נפשית, גופנית. במדבר היינו כולם ביחד, בארץ מפוזרים, כל אחד במקום שלו. במדבר לא עבדנו, בארץ עובדים. זה לא רק עניין שמה אני עושה, זה צורת נפש אחרת. אדם שלומד יש לו נפש אחת, אדם שעובד יש לו נפש אחרת. התפקיד המעבר בין המדבר לארץ זה התפקיד של יהושע. אחר כך יש פסוקים על כיבוש הארץ. אנחנו עוד יותר נהיה עסוקים יותר בפסוקים ה' עד ת'. הנושא שכתוב בדף, ראית הדף של יותר לימוד תורה ותפקידו במלחמות, במילא גם התפקיד של אנשי תורה בצבא. זה הנושא שחשבו. כי הפסוקים האלה, יש פה כמה נושאים בפסוקים הללו, זה אחד הנושאים הללו. יש על הפסוקים הללו, ה' עד ת', תכף נקרא את זה, יש כמה שאלות. שאלה ראשונה, חזק ואמץ. כתוב פה פעם אחת, פסוק ו' לפסוק זין, פסוק ט', מופיע עוד פעם פעמיים בפרק. למה זה חוזר כל כך הרבה פעמים? כל פעם מטרה אחרת, אז נראה את המטרות אולי, חלק. דבר שני, יש פה חיזוק ללימוד תורה. השאלה היא למה ללמוד תורה, למה הציווי ללמוד תורה מופיע בהכנה לכניסה לארץ ישראל? האם זה בא רק לומר אל תתקלקל? יש אנשים שלוחים למכינות, לישיבות לפני הצבא, לא להתקלקל בצבא, הצבא זה מלא... היית מן הסתם בצבא, לא? כן. צבא זה מה זה? וואה, ברוך הבא. תרי, תרי. איפה שירתת?
בנצח יהודה.
צח יהודה.
מה זה?
אבל עדיין, מלא אתגרים, כן, נכון. אז יש מחשבה ללמוד תורה, וזו מחשבה נכונה. ללמוד תורה לפני הצבא, כי בצבא אני אהיה שמר ולא אתקלקל. בבלי של הצבא של היום, ודאי יש חשש לקלקול. הייתי מילואים לפני כמה שנים, אז המ"פ בפקדה, אני הייתי טנקיסט, אחרי זה הייתי מרגמות, ועכשיו הייתי רב צבאי. השתחררתי לפני כמה חודשים. ממילואים, יום לא יעשה. אז המגד אומר לי, תראה איך המפה מדבר. הוא יוציא כלל אחד מהפה שלו. כל הזמן אולי מוציא. תראה איך הוא מדבר. זה מציאות חיים. אנשים מדברים בצורה לא תמיד אחראית על המילים. דווקא לידי לא דיברו. דברים לא טובים. אבל שלום. אם אתה רוצה, יש פה את הפסוקים של ספר יהושע. אז יש מחשבה ללמוד תורה לפני הצבא בשביל לא להתקלקל בצבא. כי החברה היא חילונית, יש שם בנות, המון, המון קשיים. האם אצל דוד המלך היה את אותם קשיים? לא, היו קשיים אחרים. עצם המושג צבא, גם בצבא של דוד המלך, זה מושג מורכב. אתה עוסק בלרוץ, אתה עוסק בלהילחם, אתה מאמן אנשים להרוג אנשים אחרים לתפקיד צבא, להרוג את האויב. לנצח את האויב, זה משהו מאוד לא דרכי הדרכי נועם. בכל נתיבותיה של עולם, הגמרא מביאה את זה, שגם אי אפשר שההדס יהיה משהו עם קוצים, כי זה לא דרכה של תורה. תורה היא בנעימות, היא לא במלחמות, היא לא במאבקים. אתה בצבא אין את האנשים לפעולה אחרת, זה יותר לכל את המגמה של תורה. העיסוק שלך כל היום בחומר, העיסוק שלך, גם בצבא קדוש וטהור. העיסוק שלך הוא בחומר, העיסוק שלך בנשקים, העיסוק שלך בלרוץ, העיסוק שלך באימונים, להרוג את האויב, לכת עם מבט רצח בעיניים, כמו שהם אומרים במטווחים, זה כל ה... זה, לכל, זה קשה מאוד להישאר אדם תורני בתוך צבא, גם בצבא של דוד המלך. יותר קל מאשר היום, אבל יש איזו מורכבות, צריך להתכונן אליה. אז זו הסיבה שאומרים תורה לפני הצבא. האם זה כל הסיבה? אני חושב שלא, וזה מה שנראה אולי בפסוקים הללו. בספר יהושע בהתחלה, זה מה אנחנו... איך השם שלך?
אליהו.
בפסוקים, מה ש... בפרק א', יהושע, השם מעביר את יהושע, קורס הכנה לקראת הכניסה לארץ ישראל. צפויות לו מלחמות, צריך אותו לקראת המלחמות. כל הפסוקים האלה מכינים את העם ואת יהושע, את יהושע בתור המנהיג, כתוצאה מזה, גם את העם לקראת המלחמות. פסוקים היתת, אני אקרא, לא התייצב איש לפניך כל ימי חייך, כאשר הייתי עם משה, שוב משה מה שקודם דיברנו, יהיה עמך, לא ארפך ולא אעזבך. חזק ואמץ. מה זה חזק, מה זה אמץ, מה זה כפולו את המילים הללו. כי אתה תנחיל את העם הזה, את הארץ אשר באתי אליו אותם לתת להם. מצוין, עד פה יש פה תדריך למנהיג לקראת מה אתה הולך, נועל פקודה, נועל... מה התפקיד? עכשיו מכניס פה פסוקים. רק חזק ואמץ, שוב חזק ואמץ, מאוד. לא סתם חזק ואמץ, מאוד. לשמור, לעשות את כל התורה אשר ציווך משה עבדי, אל תסור ממנו ימין ושמאל, למען תסכים בכל אשר תלך. שוב, אז אני אומר, האם זה רק בא להכין אותה שלא נתקלקל, אתה הולך לעשות צבא, לכבוש מלחמות מאוד קשות, להרוג הרבה אנשים, זה לא פשוט, זה בניגוד המגמה של תורה לכאורה. אתה עושה משהו שהוא התורה דרכן יכול לטיבותי השלום, אתה הולך לעשות דברים, צריך להיזהר שתשמור על ה... שירא שם מסוף מלחמה, תשארו ירא שמיים. פסוק ח', למה מוסף התורה הזה מפיך? וגיד הבא יומם ולילה, למען תשמור כל, לעשות כל התרופו, כי אתה תזכיר לך ואת תשכיל. הלא צוויתיך חזק, שוב חזק ואמץ, עוד פעם על העניין של התורה, אל תערוץ ואל תחד, כי עמך אדוני אלוהיך בכל שלך. אולי תדבר את זה עליי דרך ארץ. יש פה שלוש פעמים חזק ואמץ, פעם אחת על התורה, פעם השנייה על כיבוש הארץ, פעם שלישית, אין לך מלחמה, זה פחד, אתה עלול למות. מלחמה, אתה הורג, אתה גם עלול להרג. הכי צריך להתגבר באופי, לקום עליו ולהסתער עליו, צריך עוצמה של להתחזק בלב בדברים הללו. אבל אפשר לומר זה הכנה לקראת שלא יתקלקלו. אבל אני חושב, גם יש פה ספר לב ואהרון שאת מסביר את זה, ועוד פעם שאני מסבירים את זה, וזה יש, אפשר כמה אפשרות להסביר את זה, אני אקח כיוון מסוים, הדבר הזה. יש בעולם הרבה עמים. יש עמים, היו את הרומאים, היוונים, היו ונעלמו, אשורים בכלל אין. רומאים יש את איטלקים, יוונים יש יוונים, אבל האשורים נעלמו לגמרי, הבבלים נעלמו לגמרי, אולי נכנסו לתוך העיראקים שם, לתוך הפרסים. הרבה עמים היו בעולם ונעלמו. יש כללים באומות העולם. עם עולה לשלטון, וכמה דורות מדרדר ונעלם מהעסק. או שהוא הופך להיות עם בנאלי, עם פשוט, או שהוא נעלם לגמרי. הרומאים היו ממלכה אדירה פעם. מה נשאר מהם היום? חניבל היה המלך של, איך קראו להם, של... שכחתי שם של המלוכה. גם כן, עם שלא נשאר שום דבר, זה בצפון טוניסיה שם. יש שם כזה... שכחתי שם שלהם. גם כן, לא נשאר שום דבר, איזה חורבות. פרס נשארה, שם אתה פרס, לא אתה פרס. יש כללים באומות העולם שעם עולה ויורד. עם שהתפזר בעולם לא מתקבץ אחר כך. עם ישראל זה כללים אחרים. עם ישראל יש לו, שמר על עצמו 4,000 שנה בגלות, גלות שגם קודם היה כבר 1,000 שנה קודם, מהחורבן בית ראשון, היו חלקים בגלות. הרב סולובייצ'יק, זצ"ל מביא מאמר, כל די דופק, הוא 6 דפיקות, שהקדוש ברוך הוא דפק על דלת של הרעיה. הרעיה זה כנסת ישראל, הקדוש ברוך הוא דפק בדלת. יש פה כללים, 6 דברים שחורגים הכלים של עמים האחרים. למשל, עם שהיה מפוזר מתקבץ לארץ, לא היה דבר כזה. עמים שהתפזרו, התפזרו. כל עם, הסיציליאנים שבארצות הברית, הם לא הסיציליאנים. יש שם מאפיה סיציליאנית, אבל זה לא, הם לא קשורים לסיציליה, הם קשורים לאמריקה היום. יש את האיטלקים, יש כל הקבוצות, אבל הם לא קשורים לארץ מוצא שלהם. יש זה אולי משהו רחוק, אבל הם לא, הם אמריקאים. היהודים לא, תמיד היום נשארו יהודים בכל מקום שיש יהודים שתבוללו, אבל היהודים נשארו יהודים בכל מקום שהם היו. יש כללים מסוימים לצדים שאחרת מאשר את ששאר העמים. עוד דפיקה מביא הרב סולובייצ'יק, דומה התחיית הלשון. השפה שלו הייתה שפה מתה. 2000 שנה דיברו ביידיש, בלדינו, בספרדית, ברומנית, באתיופית, במרוקאית, כל השפות, גם בעברית, אבל לא ידעו את השפה העברית. הציבור לא ידע, הרבנים שלמדו תורה אולי ידעו את השפה העברית, רואים את הספרים שלהם. והשפה מתחיה. חוזרים לארץ, כל הילדים מדברים עברית, שוטפת. זה דבר, זה כללים שאין דבר כזה באומות העולם. ארץ הייתה נשמה, ארץ הייתה שממה. הארץ חזרה וחייתה, יש יישובים, קיבוצים, עצים, בתים. באר שבע שלפני, אחרי מלחמת השחרור, הייתה סמטה עם כמה בתים. היום זה עיר, עיר גדולה. היה אחד ששירת שם מלחמת השחרור, היה בעיר באר שבע, אחרי 20 שנה הוא בא לבקר שם, זה באר שבע? זה לא באר שבע, באר שבע משולה הייתה שריחו, וכמה בתים של הערבים, חושות. פתאום עיר מודרנית, עם אוטובוסים, ורמזורים, ובתים, ומגדלים. זה תחיית הארץ, תחיית הלשון, תחיית האומה ותחיית הארץ. כי לעם ישראל יש כללים אחרים. לעם ישראל יש כללים, מקרא עם הנצח, כן? יש לעם ישראל כללים אחרים שמחיים אותו. אשרי העם שככה לא, אשרי העם שהשם אלוקיו, זה פסוק שכולנו מכירים אותו. מה משמעות המקרא שהשם אלוקיו? אז השולחן ערוך מסביר מה זה שם הוויה, מה זה שם אלוקים. שם הוויה זה היה הווה ויהיה. שם אלוקים בעל הכוחות כולם. פירוש הדבר, שאני מדבר, שאני אוכל, שאני חי חיים טבעיים, משהו מחיה אותי. כל אדם בעולם, כל כלב, כל סוס, כל צירה, כל נמר, כל דבר בעולם יש לו משהו מחיה אותו. את בעלי חיים מחיים נפש בימית, אין להם יכולת להתפתח, הסוס היום הולך כמו שהיה לפני 2000 שנה, והנמר טורף כמו לפני 2000 שנה, אין שינוי אצלם. היצור היחיד שבו שינוי זה האדם. האדם לא דומה לפני 2000 שנה, מטוסים, חלליות, מכוניות, זה עולם אחר היום. האדם יש לו יכולת להתפתח, אבל גם לאדם, מה מניע אותו? יש לו נפש. נפש, ביד הנפש חיה, יש לו יכולת מעבר לבעלי חיים. יש לו יכולת להתפתח, יש לו יכולת להבין, יש לו יכולת, יש לו שכל. אבל גם אותו עולם אמרנו, יש להם כללים שהם נגמרים אחרי כמה זמן. יש עם אחד בעולם שהשם אלוקיו. אלוקיו הכוונה היא מה שמחיה אותו במטבח, במשפחה, בקהילה שלו, בכלכלה שלו, בחיי המשפחה עם הילדים שלו. וכל הדברים, משהו מחיה אותם. זה משהו אחר. השם הוא המחיה אותם. שם הוויה, מחווה כוון שם הוויה, היה וויה. רוב האנשים, יש להם, רוב העמים בעולם, יש להם מבט מסוים, משהו מניע אותם, משהו פנימי, שהם לא יודעים לקראת מה הם הולכים. יש להם תוכנית ל5 שנים הקרובות. עוד 100 שנה, איך נראה? נהיה בעולם, לא נהיה בעולם, לא יודע. מן הסתם נהיה, אבל באיזה מצב נהיה? לא, אין להם מידע. לנו יש מידע שהיינו בגלות, ידענו תמיד שנחזור לארץ ישראל. ירמיהו, ישעיה, הבטיחו לנו את הדברים עליו, ידענו, זה לא היה אולי, היינו בטוחים בזה. כן, גם בשואה שגדולי ישראל נהרגו שם, אמרו אנחנו, החלב, המסרמה למשל, היו כמה רואים שאמרו אנחנו הקורבנות בשביל ההמשך הדרך של עם ישראל. אם ידעו שעם ישראל יצא מהגלות, עם ישראל יקים מדינה, עם ישראל יחזור לארץ ישראל, לא היה ספק לגדולי ישראל אף פעם הדבר הזה. שער עמי לא בטוח. כי מה שמחיה אותנו זה מבט הרבה יותר גדול, שהיה הווה ויהיה. לא מבט העכשווי, מה טוב לי עכשיו. למבט גדול, לקראת מה אני הולך? עוד 1,000 שנה, עוד 2,000 שנה. כל המצוות והתורה שאנחנו מקיימים, זה אותו מבט, לא מה זה נותן לי עכשיו, לאיך זה בונה את העולם לעוד, אני יודע, עוד 500,000,000,000 שנה. זה מטרת התורה. אדם לא מסוגל לעשות דבר כזה. את התורה קיבלנו בהר סיני. השם הוא האלוקים. השם, שם הוויה, היה ויהיה, שיש את המבט האינסופי הזה, המבט הגדול הרחב של דורות, הוא האלוקים, הוא נותן את הכוחות לאכול ולשתות, להקים משפחה, לבנות בתים, להקים יישובים, לעשות הייטק, כל מקום שכל אנשים עושים, כי המגמה שלנו זה לא מגמה אנושית של כמה שנים. אנחנו בונים פה מגמה של 1,000 שנים. אנחנו לא יודעים מה יהיה 1,000 שנה, אבל מי שמחיה אותנו, הכוח שמניע את עם ישראל, הוא יודע מה יהיה עוד 1,000 שנה. בתוכנו אנחנו יודעים את הדבר הזה. לכן גם שהיינו בגלות, יש הרבה סיפורים על גדולי ישראל שהרגו אותם, וגם בשואה, גם לפני השואה. אמרו למי שהרג אותם, אנחנו מתים, אבל אתם עוד כמה שנים תרדו מההיסטוריה. אנחנו נחזור, למרות שהרגו אותם, למרות שהם היו בגלות. המהר"ל כותב ספר לפני כ-400-500 שנה, נצח ישראל, הוא מתאר מה יהיה בעם ישראל, לפי חז"ל, לפי הגמרות. אז זה לא תיאור קונקרטי, תיאור רוחני, כן, הוא מתאר עם ישראל, מה, איך יהיה בעצם מצב הגאולה שלו. מצבו בעם ישראל באותה תקופה במצב קשה מאוד. הוא קצת חל שינוי באזור שהוא היה, היה לו קשרים, המלך באותו אזור, בפראג, אבל עם ישראל בכלל היה אז, הוא מספר אולי מיליון, אולי 2 מיליון, כל עם ישראל היה אז בכל העולם. תקופה של קשה, תקופה קשה, שהרגו אותנו ושחטו אותנו. בתקופה שלו התחיל קצת להשתנות, קצת להשתנות. במצב הקשה הזה, בעומק החושך, הוא כותב ספר, נצח ישראל. הוא מתאר מה יהיה עוד מאות שנים, עוד אלפי שנים. לפי חז"לים, מסביר את החז"לים. כשהחז"ל אמרו בסוף מסכת סוטה, שהחוצפה תשגה, והיוקר יאמיר, בת קמה באימה, ותלמיד קם ברבו, וכל הדברים הללו, הם היו בתחילת הגלות. הפרסים רדפו אותם את חכמי ישראל בזמן הגמרא. הם קוראים מה יהיה עוד איקס שנים, לא ידעו כמה שנים. רבי יוחנן מספר את הגמרא שאמר לאחד תלמידיו שעתידה אישה ללד בכל יום. מאמר אחר, עתיד העת להוציא אילנות, להוציא פירות גלוסקמות, פירות עוגיות מוכנות. התלמיד שזלזל, מה אתה יודע מה יקרה עוד 1,000 שנה, איך אתה מדבר? ואז הוא נסע בדרך והוא ראה את הדברים הללו. רבי יוחנן תיאר אולי מה היה עוד בצו הגאולה. והוא היה בתחילת הגלות, וכמובן היה בערך 150-200 שנה אחרי חורבן בית ראשון, בית שני, סליחה. מצב קשה מאוד בעם ישראל, הרומאים רודים אותנו ומגרשים אותנו מן הארץ לאט לאט, ועם ישראל נשחק. רבי יוחנן מדבר על מצב של עוד כמה אלפי שנים. מאיפה הוא ידע? למה תנ"ך? היה לו מידע מאותו שם הוויה שהיה, הווה ויש, יודע, מניע אותנו בחיי הנצח, עם הנצח מפחד מדרך ארוכה. זה מדרך ארוכה מאוד, אלפי שנים אנחנו הולכים בדרך הזאת. ו-15 לא יודעים את המסר הזה, יודעים לקראת מה אנחנו הולכים. שוב, לא בצורה קונקרטית מיוחד, בצורה כללי, יודעים, כתוב בבית שלי, באחד הבתים, היה, קודם סיפרתי על הזקן, שהבת שלו התאבלה עליו, אז לפי שהוא נפטר, היה שכן שלנו, היהודי בן 90. נולד לי בן הראשון, הבן הבכור, באותו בניין היה זקן בן 90 וילד בן 0, כמה ימים. הוא גר קומה ראשונה, גר לו קומה שלישית, הבאנו את הבן לבית, קודם כל נכנסנו לזקן הזה. כי מה אומר הנביא? עוד ישבו זקני כברחובות ירושלים, איש על משענתו, וכתוב עוד ישחקו ילדים ויערות ברחובות ירושלים. שתי נבואות, אומר הנביא, לא זוכר, ביתרי עשר, לא זוכר. נבואה אחת שעוד יהיו זקנים, יהיה להם כוח סינים שלא יצטרכו להישען על המשעת, על המקל של הזקנים, לא יהיה להם כוח ללכת, כאלה זקנים יהיו בירושלים. זה נבואה אחת, ישחקו ילדים וילדות ברחובות ירושלים. בתקופה שהוא אמר את זה, היה מצב של או חורבן או משהו כזה. איך הוא יודע דברים כאלה? המצב ההיסטורי אומר אחרת בתקופה שלו. איך אתה רואה כל כך רחוק? להגיד שעוד יהיו זקנים, אמרנו נכניס את הילד שלנו לזקן, לאחד את שני הנבואות ביחד. היה מבסוט הזקן, מה שאמרנו לו. ברוך השם, הוא בן 90, הוא רואה ילד בן 0, זה היה חוויה בשבילו. איך הנביאים ידעו את זה? איך ידעו מה שעתיד להיות, מה שעתיד עוד המון שנים להיות? כי הכוח שמניע אותנו זה שם הוויה. זה לא המבט המצומצם של הדור הזה, לא של המשפחה, יש מבט הרבה יותר גדול שמניע אותנו. כשחוזרים לארץ ישראל, ב-200 שנה האחרונות, אם אני רבה לפתור את הבא של האנשים שהורגים אותם ברוסיה, סופות בנגב, זה הפרעות? לא. האנשים שבאו אליהם קצת מחשבה כזאת, אבל אנשי הקודש היו שם, תלמידי הגר"א מווילנה שבאו לארץ ישראל, תלמידי הבעל שם, זה היה מבט אחר בכלל, הם באו בעקבות דברי הנביאים, ידעו שהם בונים פה משהו נצחי, משהו גדול מאוד. היה הרבה צרות, תקופת האיסורים היה שם, באזור תף קוף עין, סמך, משהו כזה, לפני 200 שנה. היה מצב של איסורים, בירושלים, המון איסורים. הערבי הלוקח את היהודי, אומר לו, תשטוף לי את הבית, המון צרות היה אז בעם ישראל. ולמה הם ספגו? כי עליהם את המבט הנצחי שעוד כמה שנים, עכשיו אנחנו חושבים, עוד כמה שנים יצא מזה מדינה טובה. עם ישראל יחזור לארצו. זה ברור לה אליהם. היה ברור להם שחוזרים לארץ ישראל. זה מהלך נצחי, זה לא מהבח שרק לפתור את הבעיה שלי, הכלכלית, הביטחונית, המשפחתית, המנטלית. אני בונה משהו גדול. יש פה קושי 30 משפחות, יש פה 200 משפחות, התקדמו ל-200 משפחות. המציאות התקדמה כל הזמן. היה קשה מאוד בהתחלה. כמו קריאת ים סוף, ממש. אבל ידעו, היה להם מבט של שם הוויה, מבט של היה, הווה, והיה להם מבט מאוד כללי. עכשיו, שיש לנו, יש מלחמות, יהושע בא לכבוש את ארץ ישראל. מתוך איזה כוח הוא בא לכבוש את ארץ ישראל? בכוח השרירים שלנו, יש לנו לוחמי עזי נפש, גם, אבל זה לא הכל, זה לא... הוא בא לכבוש את ארץ ישראל בתור מבט נצחי, עם שם השם, אומר פסוקי, חזק ואמץ, את הארץ, תחיל לטעם הזה, את הארץ ששבעתי לאבותם לתת להם. זה לא רק עניין של בעלות שיורשים מאבותינו את הארץ, נשבעתי, אומר שם הוויה, איך הפסוק א' מתחיל? פסוק א' אומר, עבד השם, ואמר השם הוויה, לא שם אלוקים. לא ידבר אלוקים אל יהושע, ואמר השם הוויה. אותו מבט נצחי של היה הווה, ואותו מבט שעתיד, רואה את עוד אלפי שנים, הוא מצווה את יהושע לכבוש את ארץ ישראל. לא רק בשביל לפתור את הבעיה של הדור הזה. עכשיו הולך לבנות משהו לדורות עולם. נשבעתי לאבותם, אומר פסוק ו', לתת להם. ואתה עושה את העבודה, יש לך עבודה מאוד חשובה להעביר את עם ישראל למצב של מדבר, למצב של ארץ ישראל, בתוך אותו מבט, איך אתה בונה את העתיד של אלפי שנים. רק חזק, הפתרון הוא פסוק ז'. רק חזק ואמץ מאוד לשמור לתוך התורה שציווך משה עבדי. מי ציווה אותך? משה עבדי. מה, יהושע לא ידע, משה עבדי ציווה, הוא ידע את זה. רק בא לומר, התורה שאתה מקיים, הולך לשמור לפי קיימת, לקבוש את הארץ, כתוצאה מהתורה, זו תורה נצחית. זו תורה שמסתכלת רחוק. היא בונה לא רק את ההווה, לא רק את הדור, בא לבנות דורות עולם. שעוד אלפי שנים. תדע מה שאתה הולך לעשות. הלימוד התורה במלחמה, הוא מחבר את השורש עם הוויה, עם השורש של אלוקים. כלומר, עם השורש הנצחי של היה הווה ויהיה, עם מה שהחיילים מתנים ומקפים את השירותים, מקפים את המקלחות, יורים במטווחים. כי אפשר לחשוב, הולך לצבא בשביל להגן על המדינה, זה נכון, אבל זה לא הכל. אני הולך לצבא גם בשביל לבנות עכשיו מדינה על המסעד. אני יודע שהמדינה הזאת, בגלל שהם יהיו נביאים עוד. ותקדש שיקום במדינה הזאת. כן, סבא שלי נהרג בשואה. אז מי שהיה מסתכל על המצב, אומר, רגע, מזה תקום בתקדש, עם ישראל נגמר, הנאצים הורגים אותנו. אבל היה ברור להם, לסבתא שלי, באופן אישי לידי תצא מהשואה, אבל שעם ישראל חוזר לארצו. כי זה מה שמניע אותם. כל הסיפור של השואה וכל הסיפור הקמת המדינה, זה לא משהו זמני, זה משהו נצחי. אז לימוד התורה בא לחבר את המעשה של הלוחמים, שכל העם מאחורה, תמיד לוחמים זה רק נציגי העם, יש נשים וילדים וזקנים ואנשים שלא לוחמים. את כל העם בא לחבר אל השורש האלוקי ששם הוויה, ששורש ההווייתי. אני חושב, פסוק ח' לא יומו ספר תורה זה מפיך. היית ביומם ואלה, כי אתה צריך לא רק בשביל לדעת מה לעשות. וכמה שנים שהייתי במרכז הרב, הם לכם את שלום הגליל הראשונה. נסענו לבקר חניכים שלנו במחנה בני עקיבא, ליד צפת, בביריה. וזה היה שם אחד האנשים שם שאמר שבחשיבות צריכים להתגייס. בעיקרון הוא צודק, אני לא חולק על העניין, אבל שהוא ראה אותנו, מרגע, אם אתם עוזרים למלחמה, למה אתם מסתובבים פה? אתם יכולים ללמוד בישיבות. זה את החוסר הבנה מה תפקיד התורה בישיבות, בעולם. הוא הבין שלומדים תורה, זה כמו שחייל יורה עכשיו, מה שלומדים עכשיו תורה בישיבות עוזר לחיילים. זה נכון. ובאמת בבני ברק, מלחמת יום הכיפורים, היה קרוזים של הרב שך, של גדולי ישראל, יש מלחמה עכשיו קשה בדרום ובצפון, בסיני, ברמת הגולן, תשקיע יותר שעתיים בלימוד שלכם, תהיו יותר רציניים בלימוד שלכם, וזה עוזר לחיילים, זה נכון. אבל זה לא עיקר, עיקר העניין הוא מה שאתה בונה כאן. לא הלימוד הקונקרטי של הרגעים הללו שאתה עושה את זה. משהו בו, הרבה יותר גדל אנשים, שכל המודעות שלהם, כל החיים שלה זה משהו נצחי, שם הוויה. אז אם כן, אם זה מה שאני הולך לבוא, אז אפשר לעשות הפסקות, אפשר לנוח מדי פעם, אפשר, כי המטרה, איך זה בונה אותי? כי אני הולך לבנות עכשיו חיי עולם. אז לא ימוש ספר תורה זה מפיך, לא כשתדע מה לעשות, גם הלכות מעשיות, אבל גם תינוק מזה חיים. יש מדרש שאומר, קדוש ברוך הוא שהתגלה על יהושע, הבידוק יהושע למד ספר משנה תורה, ספר דברים. אם אני מצא את זה מהר, אם לא, אז... אז יהושע עסק במשנה תורה, אז הוא אמר לו, מצוין, הוא ינק הרבה דברים, מה זה משנה תורה, חומש דברים? חומש דברים זה משה מכין את העם ישראל לקראת הכניסה לארץ. אותו מעבר שיהושע עושה מהמדבר לארץ ישראל, משה כבר התחיל להכין אותו בחומש דברים. רוב חומש דברים הולך להכין את עם ישראל לקראת ארצו, המצוות שכתובות שם, והמוסר שהוא נותן, והכנות הנפשיות שהוא עושה. הוא הולך לבנות פה עם ישראל, עם נצחי. לכן בדורות שלנו חומש דברים הרבה יותר משמעותיים מאשר גם. כל החומשים משמעותיים, אבל לדורות שלנו חומש דברים הרבה יותר משמעותיים. בגלל שבונה משהו יותר כללי בעם ישראל. בונה את הנצח בחיים שלנו. עכשיו, אתה בא בכוחות הללו, כתוב פסוק, לא יתייצב איש לפניך. לא יתייצב, הכוונה היא, כשאתה בא למלחמה, אתה עושה דוק רב, אתה עומד במקום אחד, והיום נמצא במקום משהו, מתייצב לפניך. אבל הוא כתב, לא התייצב יש לפניך. מה הכוונה? כשאתה מגיע לקרב, כמו מפחדים ממך. או לא הרמת, או לא ירית כדור, או לא הרמת חרב. יפחדו ממך. למה? כי כוחות הנפשיים שלנו, כוחות האדירים, הרבה יותר גדולים מאשר האויבים שלנו. יש סיפור על אלישע, בספר מלכים, שאחד המלכים רצה לתפוס אותו. הוא היה עם גחזי, העוזר שלו, וגחזי רואה שהעיר מוקפת בחיילים. ואלישע רגוע. אמר גחזי לאלישע, למה אתה רגוע? תראה כמה חיילים יש נגדנו. אמר לו אלישע, רבים אלה איתנו מאשר הם. איתנו יש יותר חיילים מאשר להם. מסתכל עליו, מה אתה... שניים אנחנו, מול כל כך הרבה. אז כתוב שאלישע גילה את העיניים של גחזי, והוא ראה על כל הערים מסביב מלא מלאכים. מצב כזה, ואז כתוב שאלישע סנבר אותם, את הלוחמים הללו של מלך ארם, אני חושב מלך ארם, לקח אותם למלך ישראל שם באותה תקופה, אבל הוא ניצח אותם בלי כדור, בלי מלחמה גשמית, הכל בתוכה רוחנית. כי הכוחות שיש לנו זה כוחות אדירים מאוד. כדי להופיע את הכוחות האלה בעולם שלנו, צריך את התורה. רוב החיילים לא מודעים לכוחות הללו. רוב החיילים עושים את זה בסיבות משפחתיות, במודע, במשפחתיות, להגן על האנשים, מפני המחבלים, להגן, זה בסדר גמור. אבל יש רמות יותר גבוהות, יש רמות שרק מי שלומד הרבה תורה, ככל שזה יותר מבין מה עושה בצבא. יש לו יותר כוחות ללכת לצבא. ויש לו יותר כוחות להמשיך שם. כי החיבור הזה אל השורש, החיבור הזה לאותו מבט נצחי של היה הווה ויהיה. אז לא יתעצב הכוונה אם מי שהולך בכוחות והוא מודע לכוחות האלה, אז זה בכלל לא מתייצב מולו. כתוב שהרוח חיים הקדוש כותב שאם משה נכנס לארץ ישראל, לא היה צריך להילחם בכלל. אם עם ישראל היה ברמה של משה רבינו, אחרי מעמד הר סיני, היה בא לארץ, כל הארץ הנכנעת לפניהם בלי קרבות. היה כזאת רמה מוסרית עליונה. שוב, אותו מבט של היה הווה ויהיו חיים אותו עכשיו, בכל המצוות, בכל פרטי ההלכות, בכל המעשים, בכל המודעות שלהם, כולם נכנעים לפניהם. כיוון שעם ישראל היה ברמה הזאת, אז משה לא יכנס לארץ, ששהוא נכנע, צריך להילחם, זה כבר רמה אחרת של מלחמה, של חיים. פסוק זין רק חזק ואמץ מאוד. כלומר, לשמור כזאת רמה עליונה של הקשר בין הנצחיות לבין העכשוויות, צריך חזק ואמץ מאוד. חזק מסבירים, הרבה יש כמה פירושים, אבל הוא מסביר בשביל לב הארון שחזק זה בגוף, ואמץ זה בנפש, חוזק יש גוף חזק. לנצח את האויבים, אמץ הכוונה היא בנפש, לשמור, לעשות ככל התורה שרציבך משה עבדי. כי לא רק הלימוד תורה, גם המעשים, אדם שמקיים מצוות, אדם שומר שבת, אדם שומר אוכל כשרות, אוכל דבר כשר, יש לו יותר כוחות נפש להילחם. אחד מרבותיי, רב מיכאל הרשקוביץ, הוא היה באיזה יחידה מסוים בצבא, הוא פעם פגש אחד מלוחמים של 101, היה קאצ'ה, לוחמי 101, היה ברמת הגולן, היה לו חווה שם. אז קאצ'ה הזה אמר לרב מיכאל, אני לא יודע מה אתם עושים, אבל אם הדבר הזה, הספר תורה, מוציא את האנשים, את הלוחמים האלה, תעשו מזה הרבה. מה זה עושה? איך זה? אני לא יודע איך זה עושה, אבל אם הדבר הזה מוציא את האנשים האלה, תעשו מזה הרבה. הוא מבין שהלימוד תורה בורא אנשים בעוצמות אחרות. בורא אנשים ברמה אחרת. כי זה לא רק הלימוד, זה גם המעשה. אדם ששומר מצוות, אדם שמקיים את המצוות, יש לו יותר, העולם היה הווה, העולם הנצחי הזה, מופיע בחיים הפרטיים שלו. ככל שאתה מופיע בחיים הפרטיים שלו, אין סוף הנצחי מופיע בסוף, אין סוף ההוויה המוחלטת מופיעה בחיי הפרט, זה מופיע בכל הדברים, גם שהולך להילחם מול האויב, לשם שמיים, והם מפחדים ממנו. כשדוד הולך מול גוליית, מי שם מסתכל מהצד עיתונאי, אומר, מה, זה כזה בריון, אדיר כזה, שמן כזה, גדול כזה, עם קציות קסקסים. יש פה איזה בחושיק צעיר, מגיע כזה עם סנדלים ועם מכסיים קצרות, לא יודע, מכסיים קצרות, אבל הכוונה היא, זה לא כוחות בכלל, הוא יש לו חרב, יש לו משרת, יש לו זה, הוא מגיע עם כמה אבנים ועם מקל. באמת הוא צוחק עליו גוליית. אבל דוד קולט כבר, כשהוא צוחק עליו, הוא כבר קולט שהוא ניצח אותו. איך? כי גוליית אומר, לא זוכר את הפסוק בדיוק, אבל... מה אתה חושב שאני... רק שנייה. הכלב אני. ו... כן, אבל עוד משפט. עוד משפט אחר כך. אמר פלישתי דוד, לך אליי ותנה את בשרך לאוף השמיים ולמטה הארץ, למטה השדה. אני ארוג אותך, והבשר שלך ישמש לכל אימי לאוף השמיים ולמטה השדה. מה זה בלמטה השדה? לא חיות, לא הריות, הכוונה היא פרות. ו... פה ידע דוד שהוא ניצח אותו, למה? כי בהמות לא אוכלות בני אדם, בהמות אוכלות צמחים, אפילו חיות היא לא אוכלת, רזומים היא לא אוכלת הפרה, אוכלת רק צמחים. חציר ודברים כאלה. אם גוליית יתבלבל בכזה מידע שכולם היו חקלאים, אז אני לא ידעתי את הפסוקים, לא ידעתי את הנתון שבהמה לא אוכלת, בקפות הפסוק אני יודע שבהמה לא אוכלת חיות, כן? רש"י כותב את זה פה. אבל הפלישתי הוא חי את החקלאות, הוא חי את המציאות, ידע שבהמה לא אוכלת בשר אדם. פה הבין דוד שפה ניצחתי אותו. אם הוא מתבלבל בכזה נתון פשוט, אז הוא לא מרוכז. הוא כבר לא, יש לו גוף גדול, הוא כזה בריון כזה, כבר ניצחתי אותו. הוא מתבלבל כזה דבר פשוט. הצד הפסיכולוגי, הנפשי, המנטלי, הרבה יותר חשוב מאשר הצד הלוחמי. הצבא שלנו תמיד עבד בצורה כזאת, כל מיני מהתרגילי, כל מיני, היום כבר יש לנו כוחות, אבל הקמת המדינה לא היה טילים, לא היה, בקושי טנקים היו, לחמו עם האנשים, כל תרגילים, כל מיני באומץ לב. אבל הצד המנטלי של לפי את שם ההוויה הכולל השורשי בחיים שלנו, זה מבלבל את כולם. מבלבל את כל האויבים שלנו. ולכן זה מה זה תפקידה של התורה במלחמה. אומר א', לדעת גם מה לעשות. אבל זה הצד היותר נמוך. לשמור את כל התורה שירנו בצריבך משה עבדי, לעשות כל התורה, זה לא רק בעל הסתידו שלא תתקלקל בצבא חס ושלום, שזה שיקול נכון, אבל יש רמה יותר גבוהה. המעשה שתשמור את התורה, ידי לך כוחות במלחמה הזאת. חלק מהתדריך שהקדוש ברוך הוא נותן ליהושע, ידע לך שהתורה שאתה לומד, היא הכלי נשק העיקרי. צריך חרבות, צריך אימונים, אולי שבוע בסוף נדבר על היחס בין מעשה האדם למעשה אלוקים, למה צריך להתאמן, צריך, זה דברים חשובים מאוד. אבל הכוח, הנשק, זה מאוד חשוב, הנשק העיקרי זה התורה. כי התורה זה הכוחות חיים שנותנים לך לנצח. מתקרבים לחנוכה. מה המשפחה אחת עשתה בעם ישראל? יהודה המכבי ניצח עם כמה עשרות, כמה מאות לוחמים, צבאות גדולים מאוד. כי היה לו את האמונה בשם ההוויה. הוא ידע שהוא יחם בית המקדש, הוא ידע שהוא יחם על קדושת השם. כן, גם דוד, כשדוד, למה דוד בעצם, גולת לא יכול להתייצב לפניו? כשהוא מגיע דוד לאזור הקרבות, אז הוא אומר, הוא רואה שעם ישראל ברוכים, כי גוליית הופיע. אז איך הוא מתבטא, דוד? ומה שיש ישראל אומר בפרק ספר שמואל א' פרק י' ז' פסוק כ' ד', בכל יש ישראל באותם את האיש ונוסו מפניו יורו מודד. הם רואים איש, גולת הוא איש חשוב, איש חזק, מנצח אותם. אומר איש ישראל, ראיתם את האיש העולה הזה? איש, חשיבות. לחרף את ישראל עולה. מה זה לחרף את ישראל? מבזה את עם ישראל? אין פה שם הוויה. שם אלוקים, את עם ישראל בדור שלנו. והיה איש הרקן הישראל מלך תאו אשר גדול ותאון לביתו, זאת הרמה. ויאמר דוד אל האנשים, מה יעשה המלך לאיש, לאיש, לא גוליית, האיש שיקה אותו, יקה את הפלישתי על אז, הוא לא אומר איש, הוא אומר את הפלישתי, הוא מזלזל בו. כולו מה זה, זה חתיכת בהמה, חתיכת גוף גדול, אבל אין לו רוח. והסיר חרפה מעל ישראל, כי מי הפלישתי יערה לזה, אפילו ברית מילה הוא לא עשה, כי חרף מערכות אלוהים חיים. כי גוליית חרף פחות אלוקים חיים, ירד על הקדוש ברוך הוא וכולו, בזה את האלוקים. מבין דוד שמלחמה של זה לא על הדור שלנו, זה על דורות עולם, אנחנו חוליה בשרשרת הדורות. מלחמה נגד גולה זה מלחמה על עם ישראל הגדול, הנפלא, שעוד אלפי שנים משיח יצא ממני, חושב דוד. ומה מונה לו? כדבר הזה עשה המלך לאיש אשר הקים. המלך אב תופס את הנקודה הזאת. שבאמת הגולת הזה הוא לא איש, הוא פלישתי ערל, מחרף מערכות אלוקים חיים. להתחיל עם הקדוש ברוך הוא זה לא כדאי. הקדוש ברוך הוא עוזר לנו. כי לא כעוזר חיצי, כעוזר פנימי, נותן לנו כוחות חיים להילחם בקרבות. אברהם אבינו לפני שבוע ניצח את ארבעה מלאכים. חזקים מאוד, כמה אנשים היו לו? כמה? 300, בקריאתו 318, כמה? איפה היה לו כוחות? מאותו שם הווי, מאותו כוח, אותו מוטיבציה נצחית, הוא יודע שהוא בעם, שם ישראל הזה עתיד לגדול. נזכה להביא את הדברים הללו ולהתגדל ולהיות לשקועים בתורה, ובתוך התורה נפתח את עם ישראל, את ארץ ישראל, נקים יישובים, ביטחון, כלכלה טובה, מדינה טובה, וזו השם, כל הדברים יהיו. זאת השם.